תשמעו, קרה נס ואין לי עזרת תוכן לפרק.
אוקיי, לא. עזרת תוכן, חוש הומור של בומרים.
תהנו?
שלום וברוכים הבאים לפודיסני קאסט. הפודקאסט בו אנחנו הולכים לבלבל לכם את המוח על סרטי האנימציה של דיסני, כי גיא החליט שזה רעיון טוב וגרע אותנו איתו. אני איה, ובזמני הפנוי אני מאלפת דרקונים.
היי, אני נטלי, ובתחילת העוצר הראשון לפני שנה, העוצר, הסגר. אני החלטתי שעד שנגמרת הקורונה, אני לומדת איך לעשות את הקול של דונלד דאק. נכון לעכשיו?
אני גיא.
רגע, נכון לעכשיו? אני יכולה לעשות את זה רק כשאני במיינד ספייס מסוים, ואלכוהול עוזר.
אנחנו רוצים לשמוע בהמשך.
זה לא יקרה, כן? נו.
אני גיא, ואני במהלך הסגר התמקצעתי ביצירת פסלים מחיימר של פרצופים, תוך שאני שם להם אף ארוך יהודי אנטישמי במיוחד.
ולכן אנחנו סמכות לדבר על הסרט של דיסני, The Reluctant Dragon.
האמת שכולם יכולים להיות סמכות, גם אנשים שלא ראו אותו יכולים להיות סמכות לדבר על הסרט The Reluctant Dragon.
בכל פרק אנחנו נדבר על סרט אנימציה של דיסני, וננסה לראות אם אנחנו מוצאים משהו חדש ומעניין על הסרט, או על האיש האגדה, הגאון או האנטישם הוא וולט דיסני. או שלא.
או שלא.
אני אף פעם לא יודע כשאת אומרת או שלא, אם את מתכוונת שהוא לא אנטישם, או שלא נדבר על זה.
או פשוט 3 שעות של שתיקה.
אני משאירה את זה למאזינים להחליט. היום אנחנו מדברים על חוסר הרצון של הדרקון, או The Reluctant Dragon. שאין לו שם בעברית.
לא. אני הייתי הולך על הדרקון הסרבן, או הדרקון
okay.
מסויג.
ללא הרצון?
נודניק, המסויג.
אבל אז זה לא מתחרז, זה פחות חמוד.
נטלי, בואי תספרי לנו קצת על הסרט, מה קורה בסרט.
אוקיי, okay, אז סרט, כאילו יצאנו מהקאנון הברור של דיסני, כי זה סרט הסברה עלילתי על אולפני דיסני. אז מה שיש לנו זה גבר בשם רוברט בנצ'לי, שאשתו מכריחה אותו ללכת לאולפנים להציע לדיסני ספר בשם The Reluctant Dragon, היא כאילו מאמינה שדיסני ירצה להפיק את הספר לכדי סרט אנימציה. רוברט בנצ'לי מסויג ולא מאוד בעניין, הוא חושב שזה רעיון מטופש של אשתו, אבל הוא הולך כי הוא חלש, וכל הסרט הוא כאילו מנסה להתחמק מהמפגש עם וולט דיסני, והוא עושה סיור באולפנים תוך כדי הבריחה שלו, עובר בין כל המחלקות, עד שבסוף הוא כן נפגש עם דיסני, והם רואים את סרט האנימציה, The Reluctant Dragon, ואז למהלך הסרט משולבים סרטי האנימציה, ובסוף יש סרט אנימציה באורך 20 דקות.
אני חושבת שקראתי איפשהו שהאורך של כל הסרטונים בסרט הזה מגיע ל-40 דקות.
טוב, זה היה התקציר שלי, חבר'ה, אין לי עוד איזה... That's it.
אוקיי.
רוצים קצת היסטוריה על הסרט?
כן. גיא, תביא לנו היסטוריה על הסרט.
יאללה, בוא תספר לנו.
מה שקורה זה שדיסני, יש לו חלום לאולפנים שבאמת יהיו כמו שהוא רוצה שהאולפנים יהיו. הוא מתרגש, הוא לוקח את כל הכספים, והיה המון רווחים לשלגיה, הוא לוקח את כל הכספים האלה, ופשוט שופך את זה לתוך אולפנים, אולפני וולט דיסני, שיהיו הדובדבן שבקצפת. והוא לוקח במיוחד איזשהו מעצב, שעובד שם עם חללי עבודה בצורה מיוחדת, הוא ממש, הוא כל דבר, הוא שם לב אליו, הוא דואג שיש שם מרוודי דשא שיוכלו לעשות הפסקות נעימות וספסלים, ושהכל יהיה מאוד 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 מרווח. זה נבנה ברחוב בוינה ויסטה בברבנק, זה השם חברת הפצה שהם אחר כך פותחים. זה ב-1939-1940, אז הם בונים את זה. והאולפן הזה הוא עד היום, הוא אולפן פעיל, למרות שהחטיבת אנימציה עזבה את המקום ב-1985. עכשיו בשבילו, כל מה שהוא כל הזמן חלם והיה דחוק באיזשהו חדר, באולפנים הקודמים, בהיפריון, עכשיו קיבל מקום. אז יש לו מקום לבית ספר שלו, שהיה לו מאוד 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 חשוב. והוא בונה שם גם מרגז בילוי וספורט, כי הוא חשב שזה לא פחות חשוב ממסעדה. והיה שם מיזוג אוויר חדשני, כאילו דבר שהיה מאוד מאוד יוצא דופן בשנות ה-30, בטח באולפני סרטים. וכל החללי עבודה עשו שם כלים מיוחדים, חדשניים, שעוצבו במיוחד לאולפנים. זה בעצם היה בשבילו חלום שמתגשם. בסוף הפרק היום אנחנו נדבר על זה שבעצם החלום הזה, ההתגשמות של החלום הזה גם היה הסיום של החלום הקודם שלו, היה פה איזשהו התנגשות שבעצם שינתה מאוד מאוד את וולט, אבל עכשיו אנחנו עדיין אופטימיים, אנחנו עוד בתחילת הסיפור, אנחנו עוד לא יודעים כמה הסרט הזה נהדר, ומה שקורה זה ש... עוד ב-1937, כשהם עובדים על שלגייה, הוא מקבל מכתב מאחד המפיצים של הסרטים הקצרים בחול, הוא מבקש אם אפשר לקבל איזשהו הסבר שאפשר יהיה להעביר לאנשים ששואלים על איך עושים סרט של מיקי מאוס. ואז דיסני יוצר סרט שהיה סרט מתוסרט, הוא לא היה סרט דוקומנטרי, הוא היה סרט מתוסרט, שקראו לו A Trip Through the Walt Disney Studio. וזה היה סרטון מאוד פופולרי, והוא קידם יפה את שלגייה, ועכשיו רק היה הגיוני כאילו לקרוא לתסריטאי של הסרט ההוא על פרקינס. פרקינס כותב תסריט בעצם לסרט קומי ארוך. היה שם למשל סצנה שכללה את בנצ'לי, הוא הולך לאיבוד בלילה ונרדם על במת התזמורת של לאופולד סטקובסקי מפנטזיה, מקליט את קלר דה לונה, ואז רשותרי האולפן, משמר האולפן, לא יודע איך תקראו לזה, מוצאים אותו שם, והם רודפים אחריו בכל האולפן, ווולט דיסני לא סבל את זה, הוא כתב לפרקינס, תשמע, אתה מתייחס לזה כמו קומדיה רגילה, זה לא קומדיה זולה, אנחנו צריכים להיצמד לטיול באולפנים.
זה נודני.
אחד הסיבות שהסרט הזה נעשה יחסית מאוד מאוד מהר, זה שהוא לא סבל מהעיכובים הרגילים שוולט היה מעורב, כי וולט לא כל כך היה מעורב. הבמאי של הקטעי לייב אקשן, שקראו לו אלפרד וורקר, בעצם חצי מהסרט הוא לייב אקשן, אמר שוולט נתן יד חופשית, הוא לא התערב, ההפקה הייתה מאוד מאוד מהירה. בנצ'לי הגיע לצלם את החלקים שלו באמצע אוקטובר, ובסוף החודש כבר וולט צפה ברפקת. בעצם אנחנו מדברים על סרט שהמהות שלו הייתה פינוקיו נכשל, פנטזיה נכשל, כאילו את כל הכסף של שלגייה הכנסנו לאולפנים שעכשיו עברנו אליהם, אנחנו מוכרחים לעשות סרט מהר מאוד, זול מאוד, ושיכניס לנו כסף. אז אני לא יודע עד כמה אתן זוכרות, פינוקיו ופנטזיה עלו למעלה $2 מיליון. הסרט הזה עלה 600,000, זאת אומרת, יחסית לסרטים הקודמים, מאוד 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 זול. הוא הכניס 400,000. הוא הצליח להיות כישלון. אפילו הוא הצליח להיות כישלון. אחרי שנדבר על הסרט, נדבר אולי על באמת למה הוא היה כישלון.
למה?
אבל הוא הצליח להיות כישלון. זה באמת ברור כשרואים אותו, אבל זה גם לא ברור. אנחנו גם על זה, כאילו יש לי מה להגיד אחרי זה, כשיותר נדבר על הסרט. מבחינת דיסני היה כאן כמה דברים. זה היה סרט זול, שאפשר להרוויח עליו כסף. זה היה סרט שהוא יראה את האולפנים החדשים של דיסני, שהוא מאוד 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 התגאה בהם. מבחינתו זה היה איזשהו משהו שמסביר למה הם הכי טובים. ובנוסף, זה היה גם איזשהו טיזר לסרטים הבאים של דיסני. זה שימש גם כאיזשהו פרומושן.
כן, זה רואים.
כן.
אז זה מוזר שאתה אומר שהוא לא היה מעורב בזה, כי זה נשמע כאילו כל הסרט זה רק לרצות את דיסני.
זה נכון.
הוא בסרט.
בגלל שאת צריכה לזכור בשלגייה, בפינוקיו, בפנטזיה, הוא היה על כל פריים, שום דבר לא עבר בלי העין שלו, בלי האישור שלו. פה הוא נתן להם יד חופשית, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, תראו לי. ברור שאם הוא לא היה מרוצה, אז הוא היה אומר, בואו נעשה שוב, או כמו שהוא אמר לו על התסריט, כן. מצד שני, הרבה יותר קל לצלם סוג כזה של סרט בלייב אקשן, זאת אומרת, זמן העבודה כמו שאנחנו רואים הרבה יותר מהיר, אז הרבה יותר קל וזה הרבה יותר זול, אז הרבה יותר קל לתת יד חופשית.
נכון, כי אין גם מעורבות רגשית אמיתית, זאת אומרת, זה כן, אני חושב שזה רעיון טוב, זה גאווה, זה איגו, יאללה, לכו על זה, זה כאילו, it's a good ploy to make money, יאללה.
זה אגב הפעם הראשונה, והוא גם, הוא ציין את זה בפני הכותבים והצוות שלו, שבניגוד לעבר, הסרט הזה תפקידו להרוויח כסף.
כן.
אנחנו יודעים, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, פנטזיה זה סרט שככל שאתה שומע עליו יותר על איך שהוא נעשה, יותר ברור לך שהאיש החליט שהוא הולך להפסיד כסף.
כן.
ופה... זה לא היה כך, פה היה מטרה מאוד 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 מסוימת, הוא לא התייחס לסרט הזה כמו לסרטים הקודמים, ובטח לא כמו לסרטים הבאים, זאת אומרת, הסרטים הבאים היו דמבו ובמבי, והיה בפיתוח כבר פיטר פן, ובגלל שהם התעכבו והם הסתבכו שם, אז הוא אמר, טוב, אנחנו חייבים עכשיו סרט, עכשיו, אנחנו עושים את זה, יאללה.
גם בואו, כאילו, מאחורי הקלעים בדרך כלל לא עושה הבמאי, מה לעשות?
נכון.
כן.
העניין הוא שזה גם סרט שלא, אני עד שממש התחלתי להתעניין בדיסני, לא שמעתי עליו, ועד עכשיו, עד שהתכוננו לפודקאסט הזה, לא ראיתי אותו.
כן, גם אני לא שמעתי עליו עד ש...
גיא בא מלמעלה עם הוראות.
בדיוק.
עכשיו, אי אפשר היה להשיג אותו, כי הוא אף פעם לא יצא מחדש בקולנוע, ולא הוקרן בטלוויזיה. בעצם, רק נגיד 10-15 שנים אחרונות, אפשר לראות אותו, כי הוא יצא ב-DVD. אבל שוב, DVD כמו אצל דיסני, אני חושב שדיברנו על זה, שדיסני, גם כשהם מוציאים DVD, הם מוציאים אותו בכמות מסוימת, הוא נעלה מהשוק לכמה שנים, נוצר ביקוש, ואז יוצא עוד פעם, אז הוא לא זמין אף פעם כל הזמן, שוב, עד שעכשיו בדיסני פלוס אפשר בקלות לראות אותו.
זה מה שבאתי לשאול.
אבל זה, למעשה אני חושב שזה פעם ראשונה שהוא זמין בצורה כל כך חופשית לכל מי שרוצה, הוא רק צריך לעשות דיסני פלוס ולגור במדינה נורמלית, והוא יכול
ולדעת על קיומו.
לראות אותו. ולדעת עליו, נכון.
שאפילו שאתה נכנס למצוירים של דיסני, זה לא כאילו זה מופיע כמו ששלגיה או דמבו או במבי מופיעים.
זה לא פיצ'ר.
מככבים... כן.
ובצדק, יש לומר.
קיצור, צריך ממש לרצות לראות את הסרט הזה.
נכון. זה, אגב, אני חושב שזאת הבעיה הכי גדולה שלי עם דיסני פלוס, שאני ציפיתי שכשאני נכנס לדיסני פלוס, והם כל הזמן מתגאים בזה שיש להם את הכל, וכל הקטלוג והכל, אז הייתי רוצה שזה יהיה מסודר בצורה כזאת, שאני אוכל לחפור כאילו בקטלוג, ולהגיע לדברים שאני לא יודע על קיומם. אבל פה, אם אתה לא כותב בחיפוש דברים מסוימים, אתה לא תדע שהם בכלל שם.
נכון.
אני חייב להתחיל עם החלק הראשון של רוברט בנצ'לי בבריכה. אני פשוט... אולי רגע, עוד לפני זה צריך לציין, הסרט הוא מתחיל בשחור לבן, עם כיתוב שקופית שאומרת שהסרט נעשה כתשובה לבקשות רבות להראות את החיים מאחורי הקלעים של עשיית הקרטונס. פה נדלקתי.
רגע, שנייה, משהו על הכתוביות. הם מציירים שם את האנשים. יש שם קריקטורות נכון, של האנשים. בקטע של האנימציה. שזה מדליק לאללה.
נכון. וזה היה לי מאוד מאוד מוזר, כי אם יש משהו שדיסני כל הזמן חוזר עליו בסרטים האחרונים שלו, זה שהסרטים שלו הם לא קרטונס. נכון. זה היה לי מאוד מוזר.
האם יש באמת הבדל בין קרטון לאנימציה?
לא. הקרטונס, אבל הוא מבחינתו הקרטונס זה הסרטונים הקצרים, והסרטים הארוכים, הוא אמר, זו יצירת אומנות. כן. זה לא קרטונס. את לא כאילו מתייחסת לסרט באורך מלא באיזשהו שם מוריד, את אומרת שהוא יצירת אומנות, זה יצירת אומנות.
חבר'ה, זה כמו שהפסיקו לקרוא לקומיקס קומיקס, והתחילו לקרוא לו רומן גרפי, כדי שזה יישמע יותר מכובד ולמבוגרים.
נכון.
ובצדק, אבל...
יש אנשים אבל שמתנגדים לגרפיק.
נכון, אבל דיסני לא אהב את זה, כי יש בזה משהו מזלזל מבחינתו. הוא לא לגמרי טעה, כאילו אם הוא בא לשנות את עולם האנימציה ושהתייחסו לסרטי האנימציה באורך מלא, כשווה ערך לסרטים מצולמים באורך מלא, אז כן, אז אני מבינה את זה.
ואז יש עוד נון בית, כל דמיון לסרט רגיל הוא מקרי בהחלט. אוקיי, זה נחמד. זה נחמד. אבל אז אנחנו מגיעים לאישה מבוגרת שיושבת ליד הבריכה, ומקריאה מתוך ספר שנקרא The Reluctant Dragon, והיא כל הזמן מבקשת מהבן שלה שיפסיק ויקשיב. כאילו, בוב, בי קווייט.
זה כל כך מוזר.
ואז, בדיוק, ואז פתאום רואים את רוברט בנצ'לי המגודל הזה בבריכה, על ברווז גומי גדול, יורה בברווזי גומי קטנים, עם רובי חיצים, כאילו...
זה פשוט קטע פסיכי.
אבל האיש הוא היה לי קשה לכל האורך, אבל הפתיחה הזאת היא כבר, כאילו לא ממש הבנתי מה אני אמור לעשות איתה.
לא, היא אינטרודוקציה קשה, היא אינטרודוקציה קשה.
Robert, I have a wonderful idea. We'll sell this book to Walt Disney.
Hey, Con, it belongs to your nephew. So does this too, and what will he take for it?
I mean the idea for a movie. I'm sure if you went to his studio and suggested it to him, he'd jump at it.
Me suggest a story to Walt Disney? Why, I hardly know him.
Well, you hardly knew me when you suggested marriage.
Yeah, look at the trouble I can have. He can't listen to every crackpot with a wild idea.
You might be the exception.
אולי נעצור שנייה, רוברט בנצ'לי, אגב, הוא סבא של פיטר בנצ'לי, שכתב את מלטאות, אבל לא משנה.
בוא, הנה, הנה הסיבה של למה האיש הזה היה קיים, גיא. הנה, מצאנו.
אז הוא היה הומוריסטיקן, והוא כתב תורי סטירה בעיתונים, והוא השתתף בהמון סרטונים קצרים, ממש, מההתחלה, מ-1928.
הוא נחשב להוליווד קומדי מן.
הוא בעיקר, הוא הופיע בתפקיד עצמו, או בתפקיד כאילו מרצה שמסביר על משהו. ראיתי כאילו כמה סרטונים כאלה, סרטונים ממש קצרים, 6-8 דקות בהכנה לפה, חשבתי שאולי יהיה לי משהו להגיד, אבל אין לי שום דבר להגיד מלבד. אני לא רוצה לראות האיש הזה יותר אף פעם בחיים שלי, אם יש אפשרות כזאת. הוא אגב שיחק בתפקידי משנה בשני סרטים מקסימים שאני מאוד מאוד אוהב, The Major and the Minor של בילי ויילדר, ו-I Married a Witch של רנה קלר.
זיהיתי את הפרצוף שלו, משום מה.
הוא שיחק גם בתפקיד קטן בכתב זר של היצ'קוק.
כן, לדעת, זה מה שחשבתי לעצמי, שזה מ-Foreign Correspondent, משם זיהיתי אותו או משהו, אבל...
זהו.
משהו פשוט נראה כמו הרבה גברים בגיל העמידה בשנות ה-40.
עכשיו, הוא כאילו, וולט בכלל הזמין אותו לקריין את הסרטון של גופי, שאחרי זה מופיע בסרט, ואז הוא החליט, וואלה, יש לי רעיון, ומחר את כל העניין הזה של
הסיבוב באולפנים. את כל הפיץ', עשה לו פיץ' לסרט.
כן, את כל הפיץ', בדיוק. תשמעי, האיש הזה הוא בלתי נסבל, הוא בלתי נסבל בנוכחות שלו.
אוקיי, בואו נסביר לקהל, שאני מניחה שאנחנו שלושת האנשים היחידים במדינת ישראל שראינו את הסרט, אז בואו נסביר שהוא מין גבר בגיל העמידה עם אטריביוטים אינפנטילים במיוחד. יש לו עוד אטריביוטים.
ממש, הוא תינוק מגודל.
הוא תינוק מגודל, זה לא עובר כמשהו אינדירינג, למרות שבמהלך הסרט כולם מתייחסים אליו, כאילו הוא סופר אינדירי. אנחנו תכף נדבר על עוד בעיות קשות מאוד באופי שלו. רגע, אנחנו תכף נדבר על זה.
הוא מדהים, טוב, נשמור את זה, אבל זה נורא.
כשאנחנו נעבור מחלקה, אבל כבר על האינטרודקשן שלו, אתה כזה מין... עכשיו גם אשתו, למה היא נותנת לדביל הזה ללכת לאולפנים ושהוא יציע, כשהיא נראית האישה הקומפטנטית מבין בני זו?
זה גם היה רעיון שלה, למה היא נותנת לו?
תעשי את זה.
קודם כל מה הרעיון? אני לא הבנתי את הרעיון. היא אומרת לו, אוי, זה סיפור מצוין, בוא נמכור את זה לדיסני. את לא כתבת את הסיפור.
נכון,
זה לא שלך.
זה לא
האחיין שלה?
היא אמרה, בוא נמכור את זה לדיסני.
היא אומרת, בוא נמכור את הספר לדיסני, כאילו את הסיפור, היא מתכוונת את זה, ואז אומרת, לא יכולה, זה של האחיין שלך, הספר, כאילו.
היא
אומרת, אני לא מתכוונת לספר, אני מתכוונת לסיפור.
לא הבנתי, חשבתי שהאחיין כתב.
ותוך כדי הוא מוסיף, גם הרובה הזה שלו, מעניין כמה הוא יבקש עליו. זה פשוט.
מצבן אותי נורא, הרעיון שכביכול אתה יכול פשוט להיכנס לאולפנים של דיסני עם איזשהו רעיון, ופשוט ידנו לך להיכנס.
כן.
אז אני יכולה לספר סיפור מה קרה לי כשניסיתי לרדוף את סטיבן שפילברג.
אבל ברור לך שאני חשבתי עלייך מיד שראיתי את הסרט, זה ברור לך, נכון?
היי! וזה גם כזה, הסיפור הרומנטי גם על שפילברג וגם על אחרים, זה הסיפור שהם, זה בדיוק מה שהם עשו, כאילו, איכשהו הצליחו להיכנס בדלת שהוא לא אמיתי, בטח לא היום.
היו אז, בתחילת ימי הקולנוע, המון סיפורים כאלה של, הוא סתם נכנס, או הוא היה נער המים, ואז הם גילו שהוא מבריק, והוא נהיה תסריטאי הראשי, כאילו, היו כל מיני דברים כאלה, כי התעשייה הייתה בחיתוליה, כן. וזה הכל היה שטחים אפורים, אז כן.
זה לא נכון, זה קרה גם בשנות ה-70.
נכון.
60-70 זה קרה גם.
נכון. נכון, אבל זה מקרים קיצוניים. זה חלק מהחלום האמריקאים שמוכרים לך על סיפור אחד ממיליארד, נכון. הם ימכרו לך את זה, כי הכל יכול לקרות פה, ארץ החלומות. ארץ החלומות של ארץ החלומות.
המציאות היא הרבה יותר אנטי-קליימקטית.
בטוח.
אבל הוא אומר שם כאילו, הוא אומר, אני לא יכול, אני בקושי מכיר אותו, I hardly know him. זה לא כאילו הוא אומר, אני לא מכיר אותו, הוא לא זה. אז אתה גם לא מבין כאילו מה הקטע.
אבל אז כל האולפן נראה כאילו הוא מכיר אותו.
אוקיי, אז כאילו זה בגלל כי הוא סלבריטי.
אז חשבתי אולי כי הוא מפורסם. הוא סלבריטי.
זה לוקח זמן להבין, אבל כאילו בעיניים של מי שהיה שם, זה היה כנראה יותר הגיוני.
כי הוא כל הזמן בסרטים קצרים, לפני הסרטים. נכון, נכון. למרות שזה לא מוצג ככה. אבל כנראה שזה היה מאוד מאוד ברור באותה תקופה. כאילו שהיום זה הייתי שם את קטורזה.
זה די מדויק, גיא, זה די מדויק. השוואנה.
אבל יש שם הומור באמת היום למבוגרים. גם כשהוא אומר לה, I hardly know him על דיסני, אז היא אומרת, גם בקושי הכרת אותי כשהצעת לי נישואין, ואז הוא אומר, ותראי באיזה בלגן אני נמצא.
זה נורא.
אז הם מגיעים לשער לדיסני. והוא אומר לשוער, אני רוצה להיכנס. השומר אומר, יש לכם פגישה? לא, זה... בסוף נותן לו פס, ואומר לו, הולך, דיסני מחכה לך. ואז כאילו, אשתה אומרת לו, אני הולכת לקניות, אתה הולך למכור את הסיפור. לא, כאילו, אני כל כך מה להגיד, אני חושב שזה מדבר בפני עצמו.
אוי, זה כל כך מושגה, שגוי מכל כך הרבה בחינות.
מה שכן, הוא נכנס לאולפן, והאולפן הוא באמת מקסים, אתה רואה את האולפן עם כל הקרי דשא וזה, אז באמת, האולפן מרשים, זה כמו עיר קטנה.
נכון.
ומשהו נחמד, יש שם שלט כזה, שהוא מסתכל עליו, דופי דרייב עם מיקי אבניו.
נכון.
וזה מפנה לכל המקומות. השלט לא היה שם, השלט הוא שם בשביל הסרט. הוא גם לא באמת נכון, אבל הוא נשאר שם מאותה נקודה, זה אחד המקומות המפורסמים באולפן, כי הוא נשאר שם, כי זו תמונה מפורסמת, והוא לא שונה מעולם.
אוי, קצת הרסת לי, אבל אוקיי.
אבל באמת השמות של הרחובות היו על שמות דמויות של דיסני.
אוי, איזה חמוד. טוב, זה חמוד.
אוקיי.
באמת האולפן יפהפה. בכלל, כל המחלקות מאוד מאוד יפות. וכל החלק הזה של הסרט מאוד מוצלח.
אז להרוס לך קצת או לא?
לא, אל תהרוס. רגע, חכה. אולי, לא יודעת, רגע, לא. יש בחור, איך קוראים לו? הרברט?
הרולד.
הרולד.
המפרי.
המפרי. המפרי. המפרי.
המפרי. הוא כל כך לא זכיר שאי אפשר...
המפרי נשלח להביא את מר בנצ'לי לפגישה שלו עם דיסני, אבל היות ובנצ'לי כל כך לא בעניין, הוא בורח ממנו, והוא ככה מוצא את עצמו במחלקה הראשונה. המחלקה הראשונה היא...
נכון, אבל רגע, זה הבדיחה שהכי הצחיקה אותי בסרט, הייתה עם המפרי, כי כל פעם שהמפרי הצליח להשיג אותו, הוא פותח את הפנקס ומתחיל לשפוך עליו מידע, שזה מידע אמיתי על אולפני דיסני. ככה וככה כמות של מיזוג אוויר, וככה וככה. זה בדיחה, בגלל שזה ברור שזה לא מעניין אף אחד מחוץ למי שעובד באולפני דיסני. זה מאוד שישר.
זה באמת חמוד. הבדיחה הזאת עם המפרי, משום מה זה נורא הזכיר לי את הסרט הזה, Hell's a Poppin, שיש שם הבדיחה חוזרת.
לא, אין ספק שהגגים, ובכלל כל ההומור בסרט הזה, זה מאוד obvious time. יש לזה את הסנסיביליטי של obvious time, אבל...
הבעיה שזה גרוע.
הבעיה שזה גרוע.
אנחנו מכירים, ממש. לא, מה שאני מתכוון, אנחנו מכירים קומדיות מהתקופה.
נכון.
לא שאנחנו חושבים שהקומדיות מהתקופה הן לא מצחיקות. נכון. גם אם הן לא הכי רגישות ועוברות טוב היום, הן עדיין...
מצחיקות.
יש טובות מאוד ויש גרועות, נכון. והקומדיה הזאת היא גרועה.
וגם, נכון. סליחה, גם כבר אז יש פוליטיקת מגדר בסרטים הרבה יותר מוצלחת ממה שאנחנו רואים פה בסרט הזה. זה אותה תקופה של הסקרובול קומדיז.
חשבתי, זה מצחיק שאת אומרת, כי חשבתי על זה שבשלבים מסוימים, דוריס, שתכף נדבר עליה, אם קטרין אפבורן הייתה משחקת אותה, היא הייתה מכניסה
לו אגרוף בדקה הראשונה. וזה מוביל אותנו למחלקה הראשונה שהוא מגיע אליה, זה מחלקת הארט קלאס, שיעור ציור כזה. עכשיו, למה הוא מגיע אליה? כי הוא רואה בחורה יפה, היא נכנסת למקום, כתוב ארט קלאס, הוא מיד עושה אחד פלוס אחד, ואומר, או, דוגמנית עירום, אלך להציץ.
כן, לגמרי.
ואז הוא מציץ מהחלון.
זה האינטרודוקציה שלנו לבן אדם, שאנחנו אמורים להריע לו. איזה פאקינג קריפ.
איך שהוא מציץ מהחלון, מישהו יוצא, ואז הוא ישר אומר לו, לא, יש לי אישור.
יש לי פס.
אז קודם כל, אם יש לך אישור, אז בשמה אתה מציץ מחלון, תיכנס פנימה. אבל אז הוא אומר, לא, אני לא רוצה להיכנס, ואיך שהאיש שהוא הולך, הוא נכנס.
זה היה כל כך, כאילו לא הייתה פה אפילו בדיחה, כאילו לא עשית כלום.
לא, יש כן בדיחה. חי, הוא קריפי. רק שזה מתקבל, בהבנה, ואיזה חמוד הוא, הוא גם אינפנטיל וגם קריפ, לייקבו.
ואז הוא נכנס לשיעור ושומע את ה, כאילו מורה מסביר על הקרבס ועל ה...
הוא אומר, חבר'ה, תלמידים, שימו לב שאתם תופסים בציור שלכם את הכימורים של הדוגמנית, אל תשכחו להראות את האור שלה, אל תשכחו להביע את התנועות בגוף. אז הוא כמובן מתחרמן כנראה, כי הוא ככה מנסה ככה לתפוס את הזווית, אבל כמובן שהבדיחה היא שהדוגמנית היא פיל.
הדוגמנית היא פילה.
אוי לא,
איזה צחוק! בדיחה היא, בדרך כלל שאתם חושבים על שיעור אומנות, אתם מיד חושבים על טיטיז וכוס, אבל פה אתם מקבלים פילה, זה הבדיחה. אז גברים, אין לכם מה להציץ בחלון כמו פאקינג פסיכופטים, כי זה פילים, אבל...
אלא אם כן, פילה זה הפטיש שלכם.
זה נכון, אבל מה שיפה זה שבאמת... זה נכון, הם הביאו חיות כדי שאנשים, אנימטורים שם, ילמדו לצייר אותם. יש בזה כן משהו יפה, זה החלק היפה. ואז הוא ככה נכנס, נותנים לו להיכנס, God knows why, בתור איזה סלבריטי סוג זובי, ושייתן את ההתרשמויות שלו, וייתן את ההרצאה שלו, הוא פשוט, זה כאילו סרטון הסברה להסגברה, איך להיות דוש בומרי מסגביר, אבנגרד לפני זמנו.
זה הגדרה מדויקת.
לא, באמת, יש שם את השלב הזה שהוא נתקל כאילו במאיירת סינית, היא כמובן, בגלל שהיא סינית, היא גם מאיירת...
אוי, זה נורא.
פיל סיני, לפחות רפרזנטציה.
וברקע יש כאילו סאונד גם של מוזיקה.
של סכן, נכון, נכון.
רגע, ואז הוא אומר לה בסינית, להתראות, ואז הוא אומר, זה להתראות בסינית.
זה בסינית. לסינית,
כן. זה המולה.
אוי, אוי, אוי.
וכמובן שהסינית הזאת גם לא יודעת לדבר אנגלית בקושי.
וכמובן שקוראים לה לוטוס.
אוי, לא, זה היה נורא.
אבל אז יש כאילו קטע נחמד, הוא מתנסה גם על פילים, הוא אומר, פילים, יש להם מוח של בוטן, זה, ואז כאילו מישהי מציירת בינתיים את הראש שלו על הגוף של פיל, והוא לא שם לב לזה, אז הוא לוקח ישר את הדף ומראה להם, הנה, תסתכלו על הפנים המטומטמות האלה, עם העיניים החלולות האלה וזה, וכולם צוחקים, ואז הוא מסתכל ואומר, אני מניח שהבדיחה היא עליי, והוא אומר, כן, אבל אפילו הראש הזה על פנים של פילה כבר עוזר, ואז הפילה מתעצבנת ונותנת מין כזה...
כן, יאמר, לזכות הסרט זה שהוא לא מוצג כגבר נורמטיבי, לא יודעת, כאילו, כן כל הזמן צוחקים עליו במהלך הסרט, זאת אומרת, הוא אינפנטיל, מסגביר, וכולם מתייחסים אליו, כאילו מין, הוא כל פעם מסביר לי דברים שזה העבודה שלי, איזה מצחק זה, תן לי מאוד מהדעות שלך הלא רלוונטיות.
הוא נראה דביל שמרחמים עליו קצת, שכאילו כמו ילד, הוא נראה ילד בן 9 בגוף של בן 40.
40 של שנת 40 זה אומר שהיום הוא נראה בערך 65.
חושבת שגם פגשתי ילדים בני 9 יותר אינטליגנטים.
בטוח, בטוח.
לא, ברור, ברור.
אבל עם ביטחון של ילד בן 9, של, את יודעת, ילדים, יש להם את הביטחון להגיד דברים שאין להם שום מושג בהם. אז הם כולם כזה מין, כן, כן, בובי, כן, כן, בובי בן שלי.
ואז לאן הגענו עכשיו?
ואז הוא מגיע לסאונד סטייג'. שזה חלק מקסים בעיניי. זה קטע מהמם. הסאונד סטייג', איך מתרגמים את זה בעברית?
במת סאונד.
זה המקום שבו אנחנו רואים תזמורת.
זה המקום שבו מקליטים...
אולפן הקלטות.
אולפן הקלטות, יאללה.
שאנחנו רואים תזמורת, ורוברט בנצ'לי ככה מתיישב ליד בחור, ומקשיב להקלטה, זה אחת היצירות האהובות עליו. ואז נכנסת בחורה, והוא שואל את הבחור לצידו מי זאת, והוא אומר זה פלורנס גיל, ואז הוא אומר, אני זוכר, שמעתי אותה פעם שרה בקונצרט, וככה רוברט בנצ'לי מתרווח בכיסא, עוצם את העיניים ומתכונן ליהנות מהשירה של הבחורה, ואז הגברת הזאת מתחילה לשיר, אבל היא שרה כמו תרנגולת. וזה חלק מקסים, ואז הבחור שיושב לצידו של רוברט בנצ'לי, ככה הכין את הגרון שלו, כל הזמן הזה שהוא יושב ליד רוברט, הוא ניגש ושר לצד הגברת הזאת, ברגע שהוא פותח את הפה, אתה קולט שזה הבן אדם שעושה את הקול של דונלד דאק. אז זה בעצם מין דואט.
איך קוראים לו? נאש.
קוראים לו קלארנס נאש. זה פשוט מקסים, זה דואט של... והוא גם מצחיק. אני אשכרה צחקתי בפעם הראשונה שראיתי את זה, כי זה...
כן, כן.
זה פשוט כל כך...
זה מדהים שזה עובד, גם בלי לראות את האנימציה שיכולה להיות מצוותת לזה. זה פשוט עובד.
לגמרי.
הם גם עושים את זה נורא יפה. כשאתה מדבב, אתה מן הסתם קצת משחק. אז גם פלורנס וגם קלארנס מאוד נכנסים לדמות של דונלד והתרנגולת. אגב, פלורנס גיל התמחתה בדיבובי עופות. זה היה הקטע שלה, שהיא שיחקה תרנגולות, בת יענה, יש לה כל מיני עופות שהיא דיבבה בשביל סרטים מצוירים, מצחיק. יש לך קול נפלא
לתרנגולת.
איזה חמוד זה.
גדול.
סצנה מדהימה, וגם כאילו אני בתור בן אדם שבאמת מעריץ את הקול של דונלד דאק, זה כן היה מאוד כיף, ואני גם יכולה לדמיין כשהם כתבו את זה, מה הם חשבו לעצמם, וזה חלק מההפתעה שזה באמת לא הצליח, שאנשים מתים לדעת איך נראה בן אדם שעושה את הקול של דונלד דאק, והוא גם מסביר שם בכמה מילים של איך, הוא אומר, אני יוצר כיס אוויר בלחי שלי, ואז חושב איך ברווז היה אומר את זה.
גם דונלד דאק הוא באמת, האגרסיביות הזאת בקול שלו, כאילו, והכעס הזה, והשילוב עם הטמטום שלו, זה באמת, יש משהו הרבה יותר ייחודי. בדיוק, הרבה יותר ייחודי מהקול של מיקי מאוס, או של גופי, או זה, שהם גם כאילו, ברור שאנחנו מזהים אותם וזה, אבל יש בקול שלו איזה משהו כזה ממשי יותר.
זה קול הרבה יותר מיוחד.
זה קול שעומד בפני עצמו, הוא לא רק מלווה את הדמות שלו.
כן, כן, זה קול איקוני, זה קול שהוא באמת תופעה, כאילו בהיסטוריה של הדיבוב, הוא באמת משהו חד פעמי. אז לראות את זה היה מדהים.
האם אתן יודעות שקלרנס נאש התחיל כדונלד דאק בסרט דונלד דאק הראשון בשנת 34, והמשיך לדבב אותו עד יום מותו בגיל 80?
וואו.
כן, כן.
מעולה.
ואז המפרי מוצא את רוברט בנצ'לי, זורק עליו כמה עובדות על האולפנים, והופ, רוברט מנצל איזושהי אנשים שככה נכנסים להם בדרך, ובורח לו שוב.
הוא לא יודע גם לאן הוא מגיע.
איך היית מסביר את זה?
כחלק הכי יפה של הסרט, שרק בגללו שווה לראות הסרט.
לא, זה לא החלק הכי יפה, זה אחד משני חלקים יפים. לא, יש שלושה חלקים יפים.
יש הרבה חלקים יפים.
את רוברט בנצ'לי החוצה, היו הרבה דברים לראות פה בסרט.
נכון. הוא מגיע לאולפנים שבו מקליטים אפקטים לסרט.
אפקטים קוליים.
אפקטים קוליים. הוא מגיע לאולפן, מקרינים על מסך סרט, אנחנו בשחור לבן, אני מזכיר, סרט של קייסי ג'וניור, זה הרכבת, אני כמעט בטוח שזה הרכבת מדמבו, נכון?
אני חושבת שכן.
אני כמעט בטוח שזה הרכבת מדמבו, ואני כמעט בטוח שיש שם גם מוזיקה מדמבו, אבל דמבו זה הסרט הבא שלנו, אז נוכל לאשר את זה.
זה גם כאילו הקהל שהיה רואה את רלקטן דרגל לא היה יודע, זה כאילו מין טיזר.
נכון, וממש עוברים כאילו סופה, שערה, רעש של הרכבת מדברת קדימה לעלות, זה קטע שאני ממש הייתי מוקסם עם כל מה שאני כבר יודע, וראיתי מאחורי הקלעים והכל, וברור לי גם שפה זה לא באמת שהם הקליטו ברגע הזה את האפקטים, אלא שזה סרט, אבל זה היה פשוט
מוקסים.
כאילו, עד היום, ככה כשאני בדמיון שלי מדמיין עולם בלי מחשבים שעושים בו סרטים כמו פעם, אז ככה אני רואה שעושים סרטים. זאת אומרת, זה הפנטזיה שלי לעשיית סרטים.
חד משמעית.
זה פשוט כאילו, אתה רואה את זה והעיניים יוצאות מחוריהן. זה פשוט מופלא.
סצנה קצומה, הוא מצליח להיות קריפי גם שם, הוא מתחיל עם הבחורה שצעירה ממנו בחצי, דוריס, שנחמדה אליו ומחייכת כל פעם שהוא מטריל איתה, ולא אומרת לו, איך זה עוף ממני הקריפ, אלא כאילו, כן, תנסה. וככה הוא עושה כמה אפקטים בעצמו, ורואים את כל האפקטים קורים שם, זה מקסים.
יש לו בדיחות של סבא.
יש לו סבא סוטה.
נגיד, הוא מסתכל והוא רואה שכתוב שם קייסי ג'וניור, והוא אומר, הכרתי את אבא שלו.
כן, אוי אלוהים, אוי.
אבל זה באמת קטע יוצא מן הכלל.
ועוד בשלב הזה הייתי אופטימית לגבי הסרט.
הם הביאו שחקנים, היו גם אנשי אולפן, שנציין שניים מהם בהמשך, אבל דוריס, שהיא בעצם אולי השחקנית הנשית היותר ראשית בסרט, לא שיש לה הרבה תפקיד, אבל רואים אותה יותר, היא הייתה שחקנית אלמונית שהם הביאו מ-MGM.
וואלה.
אחרי זה ב-MGM היא שיחקה בכמה וכמה סרטים.
מה שמה?
פרנסס גיפורד.
אני דווקא מה שיותר הלהיב אותי, וסליחה, זה שמי שמנצח על התזמור של האפקטים, זה אותו שחקן ששיחק את ארני, הנהג מונית ב-It's a Wonderful Life, מברטן ארני, אני כזה מין, Oh my God, I love you.
אני ידעתי את זה, זה מעולה.
זה פשוט בחורה שראתה את It's a Wonderful Life הרבה יותר מדי פעמים, אז הגיוני שאני איזה.
לא, אין דבר כזה.
אין כזה דבר.
נכון, זה נכון.
עוד משהו אגב, בקטע הזה, לא יודע אם שמתם לב, אבל אלה שעושים את הרעמים, את הרעשים של הרעמים, הם לבשו מסכות ממש מפחידות, ואני ניסיתי להבין למה. אתם שמתם לב לזה? תחזרו לקטע הזה, אתם תראו, זה לשנייה הופך לסרט אימה.
They're trying to be the thunder. Be one with the thunder.
כנראה, לא יודע, אבל זה משהו היה מטריד. לא הבנתי אם זה סקיות נייר, או שזה מסכות שעשויות מאור של אדם שבאפלו ביל השאיר אחריו. זה היה מטריד ברמה.
אבל זה מקסים, 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 מקסים. סצנה באמת מקסימה. אולי אנחנו צריכים לתת טיימסטאמפס, שאנשים יכולו לדלג לקטעים האהובים עלינו בסוף, ולדלג על חלק מהסרט.
כהכנה לפודקאסט ראיתנו את הסרט אתמול, כל המשפחה. אגב, כמו שאני עושה תמיד עם הסרטים שאנחנו מתכוננים, אני רואה פעמיים, פעם אחת כאילו אני כותב לי את הדברים, ופעם אחת בשביל ליהנות, ואמרתי, טוב, בטוח פעם שנייה אני אהנה יותר. בקיצור, אז אז אתמול ראינו את הסרט כל המשפחה, ובערב אני שומע מכיוון האמבטיה מין צרצור תורד מנוחה כזה.
יואו.
קורא מבעד לדלת בעוצמה מסוימת וכעס רב לבן שלי, אתה יכול בבקשה להפסיק עם הרעשים האלה? והוא מתעלם ממני, וכשהוא בחדר שלו מתלבש, הוא ממשיך לייצר את הרעשים המופלאים האלה, ואני ניגש אליו ואומר לו, דניאל, תגידי, זה נראה לך נעים לנו או לשכנים לשמוע את הצווחות האלה? אז הוא אומר לי, אבל אבא, זה לא צווחות, אני מתאמן, אם יצטרכו דיבוב לקומקום.
יואו! איזה ילד גאון. גאון קומי הבן שלך.
זהו, אבל הוא לא, זאת אומרת, זה היה לו,
הוא רוצה לפתח סקילס, בסדר גמור, כמו שאני רציתי עם הדונלד דאק, זה בסדר גמור, אני איתך דניאל.
אחד הבעיות עם ילדים זה שלפעמים הם נותנים לך תשובות כשהם כל כך הגיוניות מבחינתם, שקשה לך לכעוס, להמשיך לכעוס.
אין גם על מה להתפקח אם הוא רוצה להיות קומקום, והוא צודק בהחלט. אני רוצה להגיד שאהבתי את גרסת ה-PG שלך לסיפור.
החלק שבו אתה שולח אותו לאימוץ נמחק. אהבנו.
בסופו של דבר הוא יוצא, ודוריס שואל אותו, תגיד, נהנית? אז הוא אומר, כן, אבל לא היה פשוט יותר להרוס כבר קטר אמיתי?
כן.
זה יותר מצחיק כשאתם מספרים את זה מאשר כשזה היה בסרט.
הוא כאילו מהאנשים האלה שכל קטע טוב הוא חייב להרוס, כאילו, זאת אומרת, הוא לא יכול לתת לקטע שאתה תישאר עם, כאילו, הוא חייב לתת את הפאנץ' אבל שהורס. לא שמצחיק, שכאילו, שמחריב את הקטע. אם אתם רוצים להרוס את המסיבה, מיסטר בנצ'לי, קדימה, תזמינו.
אני להזמנות, כן. אחרי זה הם הולכים לקאמרה דיפארטמנט, נגיד, נקרא לזה מחלקת הצילום, מחלקת מצלמה, וזה, הסרט פתאום הופך להיות בצבע. והוא מסתכל על הספר שלו, והספר שלו בצהוב, והוא כזה מן, טכניקל.
והמצלמה באמת יפה.
רגע, שנייה. הוא נכנס לחדר, הוא שוב פוגש את דוריס, שמסבירה ששם היא רק עזרה, אבל פה היא עובדת, והוא אומר לה שהיא נראית מהמם בצבע.
סמוד. ברור.
האיש נשוי, אגב, אני לא זוכר אם ציינתי את זה, אבל האיש נשוי.
כן, זה הבדיחות האלה של הדיון בול אנד שיין, הכריחו אותי להתחתן עם אשתי, אני נראה כמו גרוטה, אבל זה לא לעניין שגם אשתי תראה כמו גרוטה. טוב, הקאז'ואל סקסיזם של שנות ה-40, פאקינג הל.
ואז הוא מגיע כאילו, היא מציגה לו את המולטיפליין שדיברנו עליו כאן כל כך הרבה, החל משלגייה.
נכון.
ואיזה יפה, איזה כיף היה לראות את זה.
אני התרגשתי בגללך.
אני התרגשתי, כן, בגלל הסטאפ שעשית, ובגלל שזה באמת מקסים. אז באמת הוא מטפס עליה, הוא מטפס, אתה רואה שעולים בסולם למולטיפליין, והוא מסתכל למטה, והחלק שהוא מסתכל דרך העדשה ומצליח, כי בהתחלה הוא מסתיר עם הכובע, אבל החלק שהוא מסתכל לתוך העדשה והם מזיזים, ויש מוזיקה, אשכרה היה לי צמרמורת וכמעט בכיתי. ממש, אני לא צוחקת ואני לא מגזימה, אני ממש 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 התרגשתי, בפעם השנייה היה לי רק צמרמורת, בפעם הראשונה כמעט בכיתי.
אני אבל התעצבתי ממנו, כי התגובה שלו הייתה ממש מאכזבת בין.
למה? הוא אומר,
אבל זה בגלל שהוא דביל.
הוא לא התרשם.
לא, לא נכון, הוא אומר, זה ממש כמו להיכנס ליער.
כן, ואז
הוא עובר הלאה. הוא איזה מוניה.
איפה דונלדה?
נכון. זה נכון ש... אני מניחה שהם חשבו שהילדים לא התעניינו בזה, אז רק הראו את זה, ואז המשיכו הלאה. הם לא יודעים שאנחנו יושבים בבית הורים, אבל עשינו בילדאפ של 3 פודקאסטים של 24 שעות. נו לנו שנייה את הדקות האינטימיות, את ה-conjugal visit עם המולטיפליין.
אבל יש שם גם בדיחה מוצלחת, שהוא שואל אותו, איזה אקספוז'ר, ואז הוא נותן לו שם נתונים, והוא עושה כאילו מזיז את הראש, כאילו הוא מבין, כן.
זה מה שעוד יצחק אותי. אגב, זה שצוחקים עליו שהוא בומר, לפני שהיו בומרים, זה שהוא אומר לו, זה המולטיפליין, I've got a Canon camera. זה קטע מעולה. והוא כזה מין, כן, בוא תסביר לי את העבודה שלי.
נכון.
אוי. ואז הוא יורד משם, והוא הולך באמת להסתכל על התהליך של הצילום. ושוב, זה לא מיקי.
דונלד דאג.
מיקי נבצר. הוא כל הזמן מחפש את מיקי, אבל מיקי נבצר בסרט. גיא, האם הם שתלו פריימינג?
יש את מיקי זה, מיקי אבניו.
אבל זה לא אימג' של מיקי, אבל אתה חושב שזה נחשב?
אין אימג'
לא, יש שם אימג', בטח. יש שם מעל, יש תמונה של מיקי.
זה המיקי היחידי שיש בסרט. זה המיקי היחידי שיש בסרט, אוקיי. מעניין, בחירה מעניינת.
אבל אני מזכיר לך ששוב, אנחנו יודעים שמיקי הוא פחות פופולרי, דיברנו על זה בפרק הקודם, שבעצם שוליית הקוסם נועד להחזיר כאילו למיקי את הכבוד האבוד, וכזכור, פנטזיה נכשל כישלון קולוסלי.
לא קולוסלי, כישלון.
הוא הפסיד מיליון ומשהו.
אבל הוא מחר כל הופעה סולד אאוט, פשוט לא היה כסף להרים.
זה נכון, אבל בסופו של דבר הם הפסידו למעלה ממיליון דולר עליו. כאילו, אל תדאגו, הוא החזיר את זה בהמשך.
אני קצת דאגתי, אני חייבת להודות שאני דאגתי שהוא יפשוט רגל ולא נשמע עליו יותר.
בשנות אחר... רק שתדעי לך שזה היה יותר קרוב ממה שאפשר היה לדמיין, זה כאילו הרבה פעמים לאורך הדרך בשנים האלה. וכאילו אנחנו כל הזמן אומרים, אז הוא נכשל, אז הוא זה, אז הוא זה, אבל... מישהו אחר שלא היה מוכן למשכן את הבית שלו, ולמשכן את הביטוח חיים שלו, ולמשכן את החיים שלו.
פחות היה לו בית למשכן. למי מאיתנו יש בית למשכן?
לא, אבל בסדר, למי מאיתנו עושה סרטים שהם יועדו לכישלון? אנחנו לא עומדים על אותו סטייקס. אבל כן, זה נכון שיש לנו את החוכמת הבדיעבד שלו, לא הייתה. והוא פשוט ניהל דברים נכון, וחכם, ושם את עצמו ואת הכסף שלו על הכף הרבה פעמים.
זה דורש הרבה ביטחון עצמי ואמון.
זה כן.
שזה היה לו.
נכון, ולנו פחות.
כן.
אני מאמין באיה ובנתן.
איזה
חכם.
ראית שלא החזרנו לך את זה? כי אנחנו כלבות.
אז הוא מגיע לדונלד, ו...
בסצנה הזאת הספציפית, זה ממש מרים איך שמים שקף של ציור דמות על רקע קבוע, ומצלמים, צ'ק, ואז מחליפים את השקף ומצלמים, צ'ק. ממש מראים את זה כדי שכל ילד יוכל להבין את התהליך, גם רוברט בנצ'לי.
לא, אני לא בטוח שהוא יבין. הוא אומר, נו, אבל הוא לא זז. אז הוא אומר לו, כן, אנחנו, אתה רואה שקף, ואחריו עוד שקף, ואז אתה רואה, הרגל פה, הרגל פה, אבל הוא לא זז. אז דונלד מתעצבן, מתחיל כאילו, כן, אז תסתכל.
אתה מזמן, כן.
ואז הוא מראה לו איך עושים כאילו את האנימציה.
קטע חמוד מאוד.
מאוד חמוד בעיניי, גם אני אהבתי שזה כאילו, תראו כמה עבודה הולכת למשהו.
זה הבהרה מאוד יפה של התהליך, הם כן? זה הקטע שטוב בסרט הזה, שזה באמת, באופן מאוד יפה מראה לך, איך הדברים האלה עובדים, וכמה עבודה נדרשת, וכמה אנשי צוות נדרשים לסיפור הזה, ואיזה מכשור, ואיזה טכנולוגיה, ואיזה... זה מאוד מאוד יפה מראה את זה, חבל שזה הכלי שהם בחרו להראות.
זה היה באמת יפה בעיני, גם בגלל כל מה שאמרנו, שבאמת שזה מסביר כמה עבודה, כדי ליצור משהו שהוא שנראה לנו נורא פשוט, אבל היה משהו גם באיך שדונלד עצמו מסביר את זה, שזה כאילו, זה כמו ללמוד ללכת באמת בחיים, זה כאילו, כמו שתינוקות לומדים ללכת.
נכון.
אז זה היה ממש מקסים בעיניים.
זה נקודה יפה, לא חשבתי על זה.
שאלתם אותי ואני לא ידעתי לענות, לגבי האם השתמשו בהכל במולטיפליין או לא, אז בעצם זה נתן לנו את התשובה, שהמולטיפליין היא בשביל הקטעים שאתה באמת צריך יותר את העומק, באמת את האפקט הוואו, בעוד שאת הדברים הפשוטים יותר, אתה עושה, שזה בעצם רוב הסרט, רוב הסרט, התנועה של הדמויות, אתה עושה על המשטחים היותר פשוטים של הצילום.
נכון, וגם כשהוא במולטיפליין, ובאמת הם מראים לך את זה, מראים לך את זה עם המוזיקה, כדי שתבין את האפקט הרגשי של הצילום במוזיקה.
לא רק המוזיקה, יש לך שם גם מים זורמים וזה.
נכון.
חשבתי על המים שדיברנו עליהם של גיאן.
הם ממש נותנים לך לחוש, אנחנו עוד לא, יש לנו עוד שני סרטים בשביל להגיע לפתיחה של במבי, ואני מקווה שלא יתבדה, כי את במבי ראיתי פעם אחרונה לפני הרבה שנים.
גם אני.
אבל הפתיחה של במבי, הפתיחה, לפני שעוד משהו קורה, כאילו הכניסה אל היער, זכורה לי, עוד לפני שקראתי על המולטיפליין וזה, כאחד הדברים הכי יפים שראיתי בחיים.
אז אתה חושב שזה זה?
אני זוכר, אני משוכנע שזה המולטיפליין.
לא, שזה הסצנה, אבל הספציפית שראינו פה עכשיו? לא.
לא, לא, לא.
אוקיי.
זה לא, לא.
אבל זה כאילו רמז לבאות. אבל כן, זה מאוד יפה איך שהם עושים את זה להמחשה של, זה ממחיש למה המולטיפליין זה כאילו הספשייל צ'יינה, הגוד צ'יינה, אתה שולף את זה רק באירועים מיוחדים שאתה רוצה כאילו להרטיט לנטלי את הלב, ובשם אתה כאילו דונלד דאק הולך בחווה.
תמי, זה גם לוקח המון המון זמן.
זה גם מדהים לראות כמה ענקי זה, שמטפסים על זה בסולם.
וכמה אנשים עובדים על זה.
משם הם הולכים אל הריינבו רום, והריינבו רום כשמו כן הוא, למרות שזה כאילו מיד הופך להיות עם גבולות לא ברורים, אבל בהתחלה של זה, זה באמת עולם הצבעים, זה כל העניין הזה של באמת יצירת הצבעים, שאחר כך יעברו למאירים, הצובעים, לא המאירים, אני חושבת שיש הבדל בהגדרות.
Ink and Paint נקראת המחלקה, הם קוראים לזה כאן באמת חדר הקשת, אבל זה המחלקה האמיתית, Ink and Paint.
מה שהפתיע אותי בסגמנט הזה, זה שמייצרים את הצבעים. אני חשבתי שהצבעים מוכנים, מגיעים...
זהו, שהיה להם מחלקה לייצור.
כמות אינסופית.
אני הייתי בהלם. הייתי בעלם
הזה. הם קוראים לזה paint mill, מתחנת צבע, ולכן הם קראו לזה rainbow room, כדי שנראה שהם בעצמם מייצרים את הצבעים, ויש את כל קשת הצבעים, ואז באמת מונטאז' כזה, שהיום הוא נורא, נורא, נורא 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 יפה, והיום אחד לאחד אפשר לקחת את הקטע הזה, ולשים את זה באינסטה, וזה כאילו כולם יריצו את זה, כי זה מסוג הדברים שכולנו מריירים עליהם, יש משהו נורא מספק. בערבוב של הצבעים, כן. ואיך זה מתערבב, ומלמעלה, וכאילו כל
הקשתו. כל הצבע הזה, זה פשוט...
כן, זה מקסים, 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 וזה גם מדגיש את זה שעברנו לצבע, זה ממש כאילו נותנים לנו שואו של הטכניקלה, כן. וזה על רקע המוזיקה של היי-הו.
ואז הוא כזה חשובה וחמוד. היא שמה, היא מראה לו שקף שציירו את במבי, ואז היא שמה, רגע, אני ארים את זה שיהיה לך יותר אור, והיא שמה את זה בינו לבינה.
כאילו היא מרימה את זה.
מרימה את השקף, והיא שאלה, אתה אוהב את מה שאתה רואה? ואז הוא אומר, לה, כן, רק חבל שהבמבי מפריע.
רק חבל שהצבי עומד בדרך.
קטע.
אבל אז היא חייבת להמשיך לחייך, כי משלמים לה. והיא אומרת, טוב, אני אמצא רקע לשים מאחור, והוא אומר, אין שום בעיה ברקע שאני רואה עכשיו.
יו, פשוט נורא.
בשלב הזה חשבתי שאולי אשתו, שמכירה אותו, אמרה, אני אעביר אותו לדיסני, הוא יחפש שם דוגמניות עירום, יפלרטט עם בחורות, ויבוא בשקט הביתה, ואני לא אצטרך לשמוע אותו.
ואני לא אצטרך לראות אותו, לשמוע אותו יום שלם. זהו, פתרתי לעצמי יום שלם בחברת בעלי. לך, לך, פלרטט עם נשים, שחרר אותי. יש מצב שזו התוכנית, אלוהים אדירים, איזה מתרחן נוראי הוא. אז באמת היא הולכת, והיא מראה לנו את איך השקף עובד על הרקע, אבל זה כאילו כדי להראות שבאמת יש את האנשים שיושבים ומציירים את זה. זאת אומרת, יש את האנשים שצילמו, יש את האנשים שצעד קודם ציירו, את השקפים בנפרד ואת הרקעים בנפרד.
אני חושב שהסברנו, אבל צריך אולי כאילו עוד פעם להזכיר שאנימטורים מציירים על נייר, אחר כך יש את מי שמעבירים את זה לשקף, ואחר כך יש את מי שצובע. כן. זאת אומרת, זה לא אדם אחד מצייר, מצייר את הדמות, ואז מעביר את זה לשקף, ואז צובע, זה עובר למחלקות כאילו. ואגב, ה-ink and paint שדיברנו, באופן די חריג לשנות ה-30 בתעשייה הזאת, כל המחלקות האלה היו העסיקו רק נשים. זאת אומרת, נשים היו אלה שפעלו במחלקות האלה, שזה מהצד החיובי. מהצד השלילי, אישה לא יכלה להתקדם ולהיות אנימטורית.
אבל יש סיבה לזה
שהיו רק נשים?
זול יותר חבר'ה.
כן, זהו, אני חושב שאפשר היה לשלם להם פחות.
אוקיי, בנות יודעות לעבוד עם צבעים, זה משהו שהוא הגיוני, שכישרון נשי בציור הוא ידוע, אבל אנחנו לא ניתן להם לקבל החלטות עיצוביות, אנחנו לא ניתן להם להיות משהו מחליט, אבל הם כן יכולות להיות...
זה מסוג... זה מסוג הבעיה, כאילו, כשאתה בא להסתכל על זה, אתה אומר, אוקיי, אני גם זוכר אז שאני בשנות ה-30, אז זה כן דבר יפה. כאילו, מה זה יפה? זה, כי לא עשו את זה במקום אחר.
כי בוא נזכור שבאותם שנים, עד סוף מלחמת העולם השנייה, נשים לא היו חלק קבוע משוק העבודה בדרך כלל. זאת אומרת, זה רק אחרי שבמלחמת העולם השנייה, כל הנשים היו חייבות ללכת לעבוד בייצור מטוסים, בייצור כליים, כי הגברים לא יכלו לעשות את זה, כי הם היו בקרב. אז כל הנשים עזבו את הבתים והלכו לעבוד במאמץ המלחמתי. וזה עשה פליפ מוחלט לשוק העבודה באירופה ובארצות הברית. זה לפני. אנחנו מדברים פה על שנות ה-30, אנחנו מדברים פה על 1940. זה לפני שהמהפכה קרתה.
אבל זה גם עוד משהו. זה כאילו, הן לא עובדות כמזכירות, זאת אומרת, גם כמזכירות,
לא, בסדר.
אבל הן עובדות גם בכל זאת במשהו שהוא כן, כן יצירתי.
זה פותח את הספקטרום יותר, אבל כן.
בקיצור, מה אתם מקטרות? תראו כמה טוב לכם.
ואז אחרי שהם עברו על הציור והרקע, הם עוברים לחלק נורא חמוד של המודלים. לא דוגמניות, נכון. אלא ממש מודלים בנויים, הוא נתקל כזה במדפים.
נכון, זה מתחיל בזה שמביאים את השטן מפנטזיה,
שנבוד,
פתאום
כן.
כזה, כן, איזה מעולה זה, רציתי את הפסל, אמרתי, למה לא קיבלתי כזה? נכון. כאילו, אני עושה עכשיו פודקאסט על דיסני, לא מגיע לי.
מפנטזיה אנחנו מדברים על ליל בהרים,
כן,
אז יש אותו על ההתחלה, יפה יפה.
יופי של פסל.
באמת, ואז כאילו באמת עובר על מדפים, מסתכל על כל מיני, ואנחנו רואים שם את השעון מפינוקיו. מפינוק. שעובד. שעובד כמובן.
נכון.
דיברנו על זה שהם בנו אותם באמת, שהם יעבדו, שהם יוכלו לראות את זה בשביל להייר את זה. אז ממש רואים פה שהוא עובד.
אבל גם יש שם, שנזכיר את
הפסלון
של ה...
ודאי.
של הסנטורית השחורה, שהורדה מ...
היא לא הקנטאורית שדיברנו עליה, הסנטורית שדיברנו עליה, היא אחת מהזוג סנטאוריות שכן מופיעות בסרט, פשוט התפקיד שלהם קוצץ. אבל ממש רואים פסלון של סנטאורית שהרגליים שלה הם זברה, והחלק העליון שלה זה של בחורה שחורה, והם היו כאילו המשרתות של בקחוס בסרט המקורי, בפנטזיה, והורידו את זה ברמה כזאת שעדיין אפשר לראות אותם בסרט, אבל לא מבינים שהם משרתות. אז הנה קיבלנו אותם, בתפקיד מרכזי, כי היא חוזרת עוד פעם אחר כך, ורואים את הציצי מלא בחוץ, כאילו, והוא כזה, מתחרמן על פסל של בחורה שחורה טופלס.
שהיא חצי סוס. חצי
העיקר שהציצים בחוץ, זה מה שחשוב לבן אדם הזה.
העיקר, נכון.
אבל באמת מה ש...
כל הזברות
כאלה. מה שיפה, אנחנו שנייה נמשיך הלאה, בזה שכאילו באמת הדבר המצונזר מפנטזיה חזר לנו פה, גיא הצליח להתארגן על הסצנה המצונזרת. זה שהיא עוברת אחר כך, הוא רואה מישהי שמפסל את ראש, ומדבר, הוא כאילו אומר, אני מחפש לקנות, יש לכם משהו, יש לכם מאפרה? ואומרים, לא, 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 שוב דיברת, כמו דביל. מה שאנחנו עושים פה, זה אנחנו בונים מודלים, כדי שאחר כך אנחנו מעבירים את זה למחלקת האיור, שיוכלו לצייר את הדמויות מכל זווית, ושזה עדיין יהיה עקבי בלוק. מאוד חכם, ורציתי לבדוק את זה.
ומאוד יפה, רעיון מבריק. באמת...
ורציתי לבדוק את זה, האם ההתחלה הזאת של שימוש במודלים קרתה אחרי פינוקיו ולא לפני, כי יכול להיות שזה מה שמסביר את בעיית תפוח האדמה שהייתה להם. זאת אומרת שברגע שהם... לא, באמת. שברגע שהייתה להם, היה להם מודל, אז פתאום הם כן הצליחו, כי כל הבעיה בתפוח אדמה של הפרצוף של שגיאה והפרצוף של הפייה מפינוקיו, היו שהם אמורות להיות נשיות ויפות ורקות, אבל כאילו, הם לא מצליחים לתת אותם בזוויות, אז רק פרונטלית זה עובד, וברגע שהם טיפ-טיפה בזווית, הם יוצאות מפוקוס, וזה נהיה כאילו משהו מטושטש ולא ברור. אז אני חושבת שהמודלים פתרו את הבעיה הזאת, גם בפרצופים שהם לא קריקטורים, אלא פרצופים רגילים, אם אתה מקבל אותם בכל המעלות, בתלת מימד, זה עוזר לך להעביר אותם לדו-מימדי. Am I making sense?
ומה מצאת בבדיקה?
לא הצלחתי למצוא את התשובה לשאלה הזאת, אבל אני ממש מאמינה. וזה מה שחשוב. אם למדנו בשנים האחרונות, זה שלהאמין במשהו הופך אותו לאמת.
בדיוק. אם תאמיני מספיק חזק,
if you build it, they will come.
ואז תוך כדי שהוא עומד, אז מי שמפסלת שם ליד, מפסלת את הפסל שלו, שמה לו אף ארוך, הוא מסתכל על האף שם, מסתכל על האף שלו, ולוקח את המתנה הזאת שם.
אני קראתי שהם הכינו את הפסל מראש, ואז הרסו אותו וצילמו את זה אחורנית.
רואים את זה, זה משהו שניתן לראות.
השתגעתי מהטכניקה, אמרתי וואו, אני לא יודעת מה הם עשו פה, אבל it's wild.
אבל זה נראה נחמד.
כן.
אתה לא יכול לייצר בחמר או במה שזה לא יהיה החומר הזה, בלי להעביר אותו או תהליך ייבוש או תהליך בישול, כדי שהוא יתקשה. אז הוא סוחב את זה איתו, זה היה נמרח לו על הבגדים.
לא, גם אני גם אמרתי לעצמי, איפה כל הכתמים? כן,
זה כאב לי במגמת אומנות, כאב לי.
אולי בגלל זה הסרט נכשל.
יכול להיות.
כי היה פאק באמינות.
נכון, זה שבר אותה, אמרו, עד כאן, חבר'ה, עד כאן.
את הציצים קיבלנו, את הפעילה קיבלנו, את הסטיות קיבלנו, אני לא מוכנה לחוסר אמינות באומנות.
נכון.
אוקיי, בוא נעצור פה את הדיון. שובו אלינו בחלק ב' על הסרט The Reluctant Dragon.
ביי ביי.
ביי.